טוב, בוקר טוב, חילה לעיכוב. הערכנו, ניסינו קצת להעמיק המידה שיכולנו. מעבדים היינו לפרעה במצרים ועד סוף ארבעת הבנים. סיימנו את שאינו יודע לשאול, והיגדת לבינך, עד בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, שם עמדנו. בעצם עכשיו, אחרי שאומרים לנו מי הם ארבעת הבנים, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, אנחנו אמורים לצפות שעכשיו יתחילו לספר את עניין יציאת מצרים לארבעת הבנים, נכון? זו ציפייה לגיטימית. נתנו תשובות מאוד כלליות למה נשתנה, נכון? עברנו ואמרנו שכולנו חייבים לספר, זה הכל הקדמה. עכשיו, בסוף ההקדמה, בטח יבוא פרק א', נכון? עכשיו יבואו ויספרו לנו את יציאת מצרים. להלן פלאי פלאות. נגמר והגדת לבינך. נו, בואו נסתכל באגדות, ומה מתחילים עכשיו? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מתי? אגב, מי זה אבותינו שהיו עובדי עבודה זרה? לא נעים. מי? תרח. אלוקינו ואלוקי אבותינו. פתאום תרח גם הוא נהיה חלק מהמשפחה. כלומר, תמיד ידענו שבאלבום הוא אבא של אברהם. אבל זה מהתמונות שסבתא תמיד שמה בצד השני של האלבום שלא רואים, היא אמרה שזה יתפספס בנגטיב. אתם מכירים שיש תמונות כאלה קבוע? פתאום מוציאים לנו מהבוידים שתי תמונות של שני זקנים, תרחים. אחד תרח, אחד לבן. והילדים מחכים למשהו על יציאת מצרים. הבטחתם שמספרים משהו על יציאת מצרים? עוד מעט. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. זה 4,000 שנה רוורס. מצוין, זה טוב מאוד, אבל זה פה ארכיאולוגיה או שעוסקים פה עכשיו בסיפור יציאת מצרים? הלאה. גמרנו עם תרח, עוברים לברוך שומר הבטחתו לישראל, ואנחנו לוקחים את הכוס ושרים והיא שעמדה והיא שעמדה, אבל הכל מצוין, חוזרים לברית בין הבתרים. אברהם אבינו, נו ומתי תתחילו לספר על יציאת מצרים? עוד מעט, הנה, צא ולמד. אז עכשיו בטח יספרו על יציאת מצרים. לא, 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 חכה, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? רגע, אבל עכשיו ההפתעה. שפרעה לא גזר אלה על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. טוב, אז עכשיו יתחילו את הפסוקים, נכון? של צא ולמד, שנאמר הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. מה הנושא שאנחנו רוצים לספר עליו? מה נשתנה הלילה הזה, נכון? למה הלילה אוכלים מצה? למה? כי יצאנו ממצרים, נכון? מה רצו לעשות לנו? לשעבד אותנו. יופי. ולמה אוכלים מרור? כך אמרנו כבר, נכון? בגלל שמררו את חיי אבותינו במצרים, אותנו. טוב. ולמה אנחנו מסובין? בגלל שעכשיו אנחנו יצאנו ממצרים, נכון? והיינו עבדים ונהיינו מסובין. כבר הגעתי לארמי עובד אבי. אומרים לי, חכה עוד שנייה וירד מצרימה. טוב. ואז על מה מסופר? ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. איפה עבדים? איפה פרעה? איפה חמץ? איפה מצה? הרי עבדים היינו, זה היה ב-80 שנים האחרונות במצרים. הקיצור, שיעור היסטוריה. מי תרח אבינו הזקן שהוציאו מהנפתלין, ועד שאנחנו מגיעים לעבדים היינו שהתחלנו לספר לך, יש לנו עוד המון דרשות בדרך. במתי מעט ב-70 נפש, והיא שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, גדול עצום וישרצו וירבו, ורב כמו שנאמר, או ויראו אותנו המצרים ויענונו. הנה הגענו לסיפור. אתם שמים לב לזה. אבל החלק הבא של ההגדה זה טיפול שורש. החלק הבא של ההגדה מאוד מאכזב ילדים. אין עכשיו סיפורים על מצרים, אין סיפורים על עבדים. אתה חיכית בטח לסיפורים מצמררים על פתאום ורמסס, על ילדים שמושלכים ליאור, על שואה נוראית, על גאולה. מה פתאום? אנחנו לא עושים רק טיפול שורש, כי אני הייתי מצפה בטיפול שורש להגיע עד אברהם אבינו. מה פתאום? אנחנו עושים טיפול שורש, שורש, שורש. בעבר הנהר ישבו אבותיכם. זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת במבנה לפני שבכלל זזים קדימה. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, אחרי שראינו את שלוש ההלכות הראשונות שלו בפעמים האחרונות, ההלכה האחרונה הייתה שצריך לעשות שינוי בלילה הזה וצריך שישאלו כל מה שאנחנו קוראים הגדה, משיכה. אומר הרמב״ם עכשיו בהלכה ד', וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. זה אגב המוטיב השני המייחד את סיפור יציאת מצרים ממצוות זכירת יציאת מצרים של כל יום וכל לילה. שלושה מוטיבים כאלה יש. הזכרנו את זה פעם או פעמיים בשנייה, רק נזכיר, מגדיר אותם הרב מבריסק נפלא, והם בעצם מבנה ההגדה. א', בלילה הזה חייבים שהכל יהיה במבנה של שאלות ותשובות. אפילו הוא לבדו הוא צריך לשאול. את הרעיון הזה ביררנו עד היום. ב', הלילה חייבים שהכל יהיה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ג', לא קשור לעכשיו, זה ההמשך של ההגדה, צריך שיאמר שלושה דברים אלו, פסח, מצה ומרור. שלושת המוטיבים האלה לא קיימים במצוות זכירת יציאת מצרים של כל יום, נכון? אני יוצא ידי חובת זכירת יציאת מצרים בלי שאלות ותשובות בקריאת שמע. אני גם יוצא ידי חובת זכירת יציאת מצרים בלי להתחיל בגנות ולסיים בשבח דווקא. אמרתי, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, זכרתי. ואני יוצא ידי חובת זכירת יציאת מצרים ודאי בלי להזכיר פסח, מצה ומרור על שום מה. טוב, אז את רעיון השאלות ביררנו. עכשיו מתחילים את הסיפור של מושג הגנות והשבח. זה לא שעכשיו בהגדה מתחילים, כי בעצם התחלנו אותו בעבדים היינו. אבל בואו תשמעו את זה עכשיו ברמב״ם. וצריך להתחיל בגנות הלכה ד' בפרק שביעי בחמץ ומצה ולסיים בשבח. כיצד? עכשיו מעניין מאוד סדר הדברים ברמב״ם. אתם יודעים שהמשנה אומרת שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, והגמרא מביאה רב ושמואל שתי דעות. אחד אמר מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מתחיל עבדים היינו ומסיים בשבח ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אחד אמר מתחיל בגנות, מה זה הגנות? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותיהם. למעשה אנחנו עושים מה? את שניהם. מה אנחנו עושים ראשון? נו, עבדים היינו. נכון? מיד אחרי מה נשתנה. ואחרי זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אמת? תשמעו את נוסח הרמב״ם. וצריך להתחיל בגנות ולסיים, כמובן שגם בנוסח ההגדה של הרמב״ם זה כך. מה נשתנה? עבדים היינו, ואחרי זה מתחילה עובדי עבודה זרה. אין על זה שום מחלוקת. אומר הרמב״ם, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחר ההבל ורודפים אחר עבודה זרה. ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. קודם כל, הסדר לא הגיוני. נכון? איך היה צריך הרמב״ם להגיד? מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מה? עבדים היינו. ואחרי זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ככה הוא עושה בהגדה. שנית, מה הוא מוסיף את המילה וכן? כאילו זה תפל. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אתם יודעים מה העיקר הגנות? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. וכן! כמו הרמב״ם פסק שהעיקר של הגנות זה המתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו. אגב, הביטוי מתחיל ומודיע שעבדים היינו זה ביטוי נפלא ברמב״ם. אתם זוכרים את המילה להודיע ברמב״ם? מצווה, איך הרמב״ם אמר? להודיע לבנים. איך אנחנו הסברנו את המושג להודיע לבנים? פלאי פלאות. הרי מה ראינו שזה להודיע? לפי דעתו של בן. נכון? לפי דעתו של בן האב מלמדו וכו'. אז גם כאן אומר אותו דבר. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כיצד מתחיל ומספר. איזה דיוק ברמב״ם. הרמב״ם כל כך מדויק. שימו לב, בהלכה א', אין לפניכם, אם היה בפנים הייתם רואים. בהלכה א', אומר הרמב״ם, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות. בהלכה ב', אומר הרמב״ם, מצווה להודיע לבנים. עכשיו, בהלכה ד', אומר הרמב״ם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. איך? מתחיל לספר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וכן מתחיל ומודיע עבדים היינו. אין יותר מדויק מזה. זה הדיוק של הרמב״ם, זה גאונות, זה אי אפשר לתאר את זה. הרמב״ם אומר, יש שני דברים, הרי סיכמנו, יש מצוות זכירת יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים בלילה הזה, ויש לו שני חלקים. לספר ולהודיע לבנים. עבדים היינו זה כדי לקרב את הילדים. עבדים היינו זה לפי דעתו של בן אביו מלמדו. אבל מצוות סיפור, שזה הרעיון של זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זה במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שם זה בכלל מתחיל. הרמב״ם מוסיף בסוף משפט, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. לכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. מה זה והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה? והוא עבדים היינו? והוא מתחילה עובדי עבודה זרה? או כמו שנראה, והוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. לכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. נדמה לי שיש כאן יסוד שצריך להבין אותו לעומק. המצווה היא להודיע לבנים. אגב, ההלכה הבאה ברמב״ם תהיה כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצא אומרו, כי זה מבנה אגדה. האגדה היא שלושה דברים. מחילה, המבנה של האגדה הוא שלושה דברים. המצווה כאן היא מחולקת לשני חלקים מאוד משמעותיים. ההודעה לבנים היא להביא את הבן לפי דעתו, וכבר ראינו את החכם, את התם, את הרשע, על כל מה שהם מייצגים, את השאינו יודע לשאול, ראינו. אבל יש כאן שתי מצוות שנראות סותרות אחת את השנייה. המצווה לספר היא לא מי והגדת. המצווה לספר היא זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. המצווה לספר היא להגיע לעומק, 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 לשיא השורש של הכל. המצווה למשוך את הבנים צריכה לחבר את העומק הכי גדול הזה עם משחקים, עם מתודיקות, עם טקטיקות, איך עושים את זה? כדי להבין באמת מה קרה במצרים, אי אפשר להתחיל במצרים. כדי להבין באמת מה קרה במצרים, צריך להתחיל בטרח. כדי להבין באמת מה המלחמה עם פרעה, צריך להבין מהי המלחמה בין העבודה הזרה לבין דת האמת. רק אין טעם להתחיל לדבר על זה, אם כשתתחיל לדבר על זה, הילדים יצאו מהשולחן. לכן קודם כל צריך להושיב את הילדים בשולחן. עכשיו כשכל הילדים בשולחן, אפשר להתחיל לדבר על הדבר החשוב, והוא העיקר של הלילה הזה. הסיפור ההיסטורי לא מתחיל אצל פרעה. הסיפור ההיסטורי לא מתחיל במצרים. הסיפור ההיסטורי אפילו לא מתחיל באברהם. הסיפור ההיסטורי אפילו לא מתחיל בטרח. אתם רוצים לראות איזה דייקן הרמב״ם? כל מילה קודש. איך הסיפור ההיסטורי מתחיל? מתחילה עובדי עבודה הזרה היו אבותינו, נכון? טרח, אבי אברהם ואבי נחור. הרמב״ם מוסיף מילה. כיצד? כיצד מתחיל בגנות ומסיים בשבח? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי טרח ומלפניו. אז איפה לפי הרמב״ם צריך להתחיל לספר? מימי אנוש שטעו אחר ההבל והיו רודפים אחר עבודה זרה. אנחנו עוסקים עכשיו במלחמה בין בני חורין לעבדים. אנחנו עוסקים בלילה הזה במלחמה בין העבודה זרה לדת האמת. איך כתוב? בגנות הראשונה, עבדים היינו לפרעה במצרים. נו, ויוציאנו השם אלוקינו משם. לפי אותו מבנה היה צריך להיות כתוב כך. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ויקרבנו המקום לעבודתו. נכון? ויוציאנו, ויקרבנו. לי אין ספק שהמשפט הוא אחר מכוונה. מתחילה עובדי העבודה הזרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. עכשיו? ומתום עכשיו? את הגרא הוא לא קרב? את הרמב״ם? את יעקב אבינו? עכשיו? מתי? הלילה פה? בליל הסדר? כותב את זה בשתי שורות, וזה דבר שצריך לנתח אותו, הוא כל כך עמוק. עבדים היינו לפרעה במצרים. את הפרט ההיסטורי הזה של העבדות, יש דקה שבה היה אירוע, a big event, ואז יצאנו. אתה רוצה שאני אגיד לך את הדקה? אני אגיד לך בדיוק מתי הייתה הדקה. אני גם אגיד לך מה אכלו שם. אני אגיד לך מה שתו. אבל קרבנו המקום לעבודתו זה לא אירוע. אתה יודע מה זה קרבנו המקום לעבודתו? זה עכשיו. אתה יודע כמה זמן מקרבנו המקום לעבודתו? 4,000 שנה. זה תהליך. עבדים היינו לפרעה במצרים, ובום! ויוציאנו השם אלוקינו משמתי, ויהי בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים. כחצות, בחצות, טרח בשנייה הנכונה. ילד, עם זה אתה רוצה לצאת הלילה מליל הסדר? אתה תדע סיפור על סרט יפה, אקסודוס, שיצאנו ממצרים? ועם זה תלך הביתה? אתה לא מבין שהאירוע הזה הוא חלק מ"ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו"? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מאיפה למד הרמב״ם את המילה "טרח ומלפניו"? פשוט, כי זה מתחילה. ואבותינו זה לא אבותינו של המשפחה. אז מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הכוונה היא מימי אנוש. רק למה מצטטים את הפסוק על טרח? כי הפסוק על טרח מסיים ויעקב ובניו ירדו מצרים. אתה צריך להבין רגע אחד מה הולך פה בכלל. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר. כל כך מרתק שמצטטים דווקא את דברי יהושע בן נון כשמגיעים לארץ. ואפשר גם את זה לנתח בתור אירוע. אירוע ציוני נפלא. הגענו הביתה, עכשיו יש לנו מדינה. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. רגע, רגע, אני רוצה שתקשיבו טוב. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. למה יהושע קורא פתאום לטרח ולמתושלח ולהרפחשד אבותיכם? מה הוא עושה? זה לא מופיע בשום מקום לפני כן. אנחנו התרגלנו לאלוקינו ולאלוקי אבותינו אחר. מה הוא רוצה מפה? בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. אתם יודעים מה יהושע אומר לעם? רבי איסאי פילפלוי, מה הגעתם לארץ? ציונים. תראו, ישבו בעבר הנהר הרבה פעמים. ישבו פה, ישבו קצת צפונה, ישבו בעבר הנהר. בעבר הנהר, בעבר הנהר זה ביטוי נפלא. בעבר הנהר שהוא מתכוון זה בחרן, על תרח. אבל בעבר הנהר שהוא מתכוון זה להגיד להם, רבותיי, מה אתם אומרים? מה? עברנו את הנהר, אה? זהו, עכשיו הכל רגוע. עברנו את הנהר, נכון? עברנו את הירדן. הכל בסדר. אז אני רוצה לספר לכם משהו. בעבר הנהר כבר ישבו אבותיכם מעולם. אתם יודעים מה עשו פה כשישבו פה? תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, זה פילי פלאות, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ההוא, ממסופוטמיה, והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו. עכשיו אתם עברתם מעבר הנהר ההוא לכאן. קודש, ברוך השם, הגענו הביתה. אל תבנו על זה. אני בונה עליכם. אנחנו יכולים גם לחזור. הכל יכול להיות פה עבודה זרה. זה גבל. אתם יודעים מה יהושע אומר להם? חבר'ה, אתם זוכרים איך משה רבינו שבר את הלוחות? ככה הוא אומר להם. כי הוא אמר, אני לא מתפעל מזה שיש לוחות. אם אתם עוד במדרגה של עגל, אז אני צריך לשבור לכם את הלוחות. רבותיי, אני לא מתפעל מזה שאנחנו בארץ. זה בפרק כ"ד, כשכל העם הולך אחרי יהושע. יהושע אומר להם, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משפט לא יפה. מבחינה כרונולוגית, זה שאנחנו יושבים פה, האבות שלנו זה גם עובדי עבודה זרה. מה מאפיין את זה שאברהם, יצחק ויעקב הם אבותינו, ורק להם קוראים אבות? שרוחנית אנחנו ממשיכים אותם. שאנחנו באנו לגלות לעולם אמונה באל אחד. שבאנו לגלות לעולם שאין יותר דבר כזה פרעו בעולם. היום יהושע אל כל העם, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. אתם חושבים שהם היו אנשים קטנים? תרח היה אבא של אברהם ואבא של נחור. אבותיכם זה לא תרח לדעתי. כמו שהרמב״ם לומד, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, הכוונה היא מעולם, גם לפני תרח, מלפניו. אבל הם היו אנשים ענקיים. תרח הוא אבא של כל האנושות החושבת. הוא אבא של אברהם ואבא של נחור. הוא האבא של אברהם והסבא של יצחק ויעקב, והוא האבא של, של נחור ושל לבן ושל... תראו מה הלך פה. אז מה? כאן כל הסיפור של הגנות והשבח. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך אותו בכל ארץ כנען. למה הוא מזכיר יהושע דווקא את העניין של והולך אותו בכל ארץ כנען? ואביא אותו אל ארץ כנען. מה זה והולך? כי אברהם היה הולך וקורא בשם השם. והולך אותו בכל ארץ כנען, והוא הולך והוא הולך. קום מתהלך, הוא הולך ומתהלך בארץ כדי לקרוא בשם השם אל עולם. והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו. מה זה קשור? היה לו המון זרע. אבל זה לא רלוונטי, כי הם עבדו עבודה זרה. אין אותם עכשיו. ויתן לו את יצחק. והיו לו בני כתורה, והיו לו בני הפילגשים, והיה לו ישמעאל. איפה הם? ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. למה? הרי הם כבר היו פה. כדי להמשיך את המלחמה בעולם עם פרעו. כדי להמשיך את המלחמה בעולם בעבודה זרה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. הזמן קצר מאוד 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 והארכנו בו. אבל כשיתחילו בפרשת הרמי עובד אבי, כשיתחילו, כן, סליחה. פילי פלאות, כי יצחק כבר חשבתי שיהיה לו, יצחק הרי מה חשב יצחק, למה הוא לא קיבל את מה שרבקה רצתה ממנו? כי יצחק אמר, או, אני בשונה מאברהם, בשונה מאבא, יש לי גם יעקב וגם עשיו. לא, אבל כיוון שעשיו הלך לשם, אז גם הוא לא פה. ויעקב ובניו ירדו מצרים. והוא אומר להם, צביקה פה אמירה, אני חושב שהיא מאוד חשובה, ויעקב ובניו ירדו מצרים, וראי ואהוביי. תחשבו רגע על יהושע שעומד עם הדור של באי, של יוצאי מצרים. הזקנים, יצאו ממצרים. ותסתכלו מסביבכם. כמה לא עלו ממצרים? כמה נשארו בעולם? על כמה אמרו מלאכי השרת, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, כשהסתכלו על המצרים ועל המתבוללים שבינינו ולא חזרו הנה. עכשיו אנחנו פה. ברוך שומר הבטחתו לישראל. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. מה זה חישב את הקץ? יש כאן סדר, זה לא אירוע היסטורי, זה לא סרט עם תאריכים, זה לא אקסודוס גורג'ס. ומאוד מרגש. זה לא קיץ'. זה כל החיים. זה כל הסיפור שלנו. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר לאברהם ידוע תדע. ואתם חושבים שכשאני אגיע למצרים אני אתחיל לספר לכם איך עשו לכם צרות וזרקו אתכם ליאור? כדי שאתם תעשו סיור ביד ושם ותבכו? נדמה לכם. אתם יודעים איך אני אתחיל אתכם את הסיפור על מצרים? בויהי שם לגוי גדול, עצום, ורב, הוא רוב השנים במצרים הקמתם שם כוללים וישיבות, והיה לכם שם פילי פלואים, קצת התבוללתם שם, לא משנה. והייתה את הקהילה שלא שינתה את שמה ואת לבושה. זה לא יתחיל בסיפור של ויראו אותנו המצרים. הויראו אותנו המצרים הוא בסך הכל איך הקדוש ברוך הוא מציל אותנו כדי שנמשיך את התפקיד שלנו. עולם של עבודה זרה שצריך לייצר בו קבוצה שעובדת את הקדוש ברוך הוא. זה הגנות. זה השבח, וכן מתחיל ומודיע עבדים היינו. נו, הרעיון הוא אדיר, אבל איך מעבירים אותו לילדים? הם רוצים סוכריות. נכון, נכון. מודיע לבנים. איתם תדבר על עבדים היינו, כן? מדי פעם תעשה להם חידה, מה היה, כמה פעמים, איזה ילדים, איפה קידוש יחץ, אפיקומן, אפסורץ, תעשה סקיות, תביא זה 100%. כך צריך. אבל הרעיון שצריך שהם ימשיכו להעביר בעולם. הרעיון הוא את מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. דבר מופלא. מתוך זה ניתן להבין אחר כך קצת יותר את פרשת הרמי עובד אבי. המעט שיוותר לנו ננסה להיכנס לזה. בוקר טוב.